בסוף השורה, במילה ועוד. בסדר? כלומר, הסברנו הבדל ראשון בספר משנה תורה לבין שאר התורה. שמשנה תורה הוא בחינת המקבל שבתורה, ואילו בכל שאר חלקי התורה יש גם נותן וגם מקבל. כך שיש סך הכל בכל התורה כולה מבחינה זאת 9 בחינות. 4 בחינות נותן ו5 בחינות מקבל. עד כאן מובן? סך הכל 9. מעניין, גם בשם הוויה יש 4 אותיות. י, כ, ו, הם האותיות הפועלות, הפעילות. וה-ה האחרונה היא גם כן צד המקבל שבשם הוויה. היא יכול, כלומר, השורש של המקבל. כמו כן גם, חומשי התורה בנויים באופן כזה. בראשית ושמות הם כנגד קוצו של יוד ויוד, ויקרא ה, במדבר וו. ספר דברים, ה, המקבל. אז כלומר כך שיש מקבל בתוך הנותן. מה הכוונה? אין הכוונה חלילה שהנותן מקבל. הנותן נותן. נכון? הנותן נותן. הוא לא מקבל. אבל עצם הרצון של הנותן לתת, זה מניח את המציאות של המקבל. אין אפשרות לתת בלי מקבל. יוצא שבתוך כוונת הנותן לתת, כבר נמצא המקבל. או, זה הכוונה של ההא האחרונה שבשם הוויה, או של ספר דברים שבחומש. עד כאן הנקודה הראשונה שבאר המהר"ל. עכשיו אנחנו ממשיכים. ועוד תדע. כי התורה היא הברית בין השם יתברך ובין ישראל המקבלים את הברית. והברית הוא מחבר, קורא את הברית והמקבל את הברית ביחד. כלומר, יש לנו פה 3 מוקדים. קורא את הברית, הברית ומקבל הברית. זה מובן מה שאני אומר? הם פשוטים. מה לא מובן? נלך יותר פשוט. נותן ומקבל, זה 2? ויש באמצע מה שהוא נותן? אז יש לך 3 דברים. הנותן, המקבל והדבר המתקבל, נכון? אז זה דבר, קורא את הברית, זה הקדוש ברוך הוא. מקבל הברית, זה עם ישראל. והברית עצמה, שזה התורה. נו, מה קורה מסובך, פשוט. אז מה שאומר כאן? ועוד תדע, אני חוזר למשפט. כי התורה היא הברית בין השם יתברך ובין ישראל המקבלים את הברית, והברית הוא מחבר את קוראת הברית והמקבל את הברית ביחד. נו, כזה פשוט. וכל דבר שמחבר את 2 ביחד, בצד אחד הוא קרוב אל האחד, ובצד השני קרוב אל האחר. מובן? אבי, נראה לי שאתה באאוט.
אני אראה את הכל בעניין של יותר, שתמיד נשאר החיבור.
כן.
כלומר שאי אפשר שייבצר מצב שנותן מתנתק מהנתינה.
אתה אומר אי אפשר שנותן יתנתק מהנתינה. למה אתה אומר את זה? זה תלוי באופי הנתינה. יש נתינה מתמשכת ויש נתינה חד פעמית. נתינה מתמשכת היא תמיד מחברת בין הנותן למקבל, והחד פעמית היא מנתקת ביניהם. נכון? ככה אני מבין. זה ההבדל בין הברכה של יעקב לעשיו, לברכה של יעקב לסרם, של יצחק לעשיו, לבין הברכה של יצחק ליעקב. כן, הרי מה אמר יצחק לעשיו? משמני הארץ יהיה, יהיה מושבך ומטל השמיים מעל. כלומר, הוא אמר לו, קבל הכל בבת אחת. במילים אחרות, תעזוב אותי בשקט. כך ותעזוב אותי. לעומת זה, ביעקב נאמר, וייתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ. מה פתאום מתחילים משפט בבב החיבור? אמרו חז"ל, ייתן ויחזור וייתן. כן? וייתן, כלומר שהנתינה לא מפסיקה לעולם. מה קושיה? סליחה, זה קושיה?
אבל
עברה, בסדר. לא, כי השאלה, כי זה לא, לא מקשה על שום דבר שאני אמרתי. עכשיו, אם כן, ייתן ויחזור וייתן. יש נתינה מתמשכת. אז עכשיו, אותו דבר יש, הרגע עצמו של הנתינה הוא רגע מיוחד. הרי חז"ל אומרים בירושלמי שעם ישראל החליט לעשות את העגל דווקא בשעה שהלוחות היו בידי משה ובידי הקדוש ברוך הוא ביחד. מסביר המהר"ל בנצח ישראל, משום שהרגע לפני, הרי הלוחות עוד לא ניתנו, והרגע אחרי, הרי כבר ניתנו. ואם כך, אין יותר קשר בין הנותן למקבל. הרגע היחיד שבו יש קשר בין הנותן למקבל זה רגע הנתינה עצמה. אז אני יוצא לפי זה שהרגע הזה הוא היה הרגע היותר אילאי בהיסטוריה, ולכן הוא זה שבו הכתרוג יכול היה יותר לחול, ונעשה העגל באותה שעה. מובן? שידע.
לקח לו לרדת 20 שעות?
לא יודע כמה זמן לקח לו לרדת.
רוב
או
שש,
או בהתחלה
בשש,
ואז
אהרון משך אותם עד יום למחרת.
למה? הם עשו את העגל מיד. עשו את העגל מיד. תסתכל בתורה. תסתכל בתורה. אני פשוט, כדי לדעת מה התורה אומרת, אני קורא בפסוקים. ואצלי בפסוקים כתוב, שהם אמרו, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר ילדנו בארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. וירא אהרון ויאמר למי זהב ויתפרקו את אוזני את הנזמים אשר באוזניהם וכולי. ויצר אותו בחרת, לא באותו יום, ויעשהו עגל מסכה. בסדר? ויבן אהרון לפניו מזבח ויאמר חג לשם מחר. אבל העגל נעשה באותו יום. הזביחה נעשתה למחרת.
היום ניסה למשוך זמן, לא?
העגל נעשה באותו יום. הזביחה למחרת.
מה זה משנה? אם העגל נעשה, למה הוא נעשה למשוך?
זה שלך שאלה חדשה. אבל קודם כל, העובדות. העובדות הן שהעגל נעשה באותו יום, והזביחה למחרת. בסדר? אוקיי. לא, זה כתוב. תבדוק. אל תאמין מה שאני אומר. זה דבר שאפשר להסתכל בפסוקים, תבדוק, תמיד. כן. בכלל, תדעו לכם, כשרוצים ללמוד תורה ברצינות, כל פעם שחכם, או לא משנה מי, כותב, כתוב במקום פלוני כך וכך, תבדוק. לא שמה, הוא לא גדול, הוא לא צדיק, הוא צדיק גדול. כדאי בכל זאת לבדוק. ואז יש הרבה הרבה הפתעות. למשל, לאחרונה שמתי לב, שני מחברים חשובים וצדיקים, שניהם מביאים מדרשים לפיהם עם ישראל חיכה למתן תורה. מאז יציאת מצרים וספר את הימים. רק הסתכלתי במדרשים וזה לא כתוב שם. כלומר, הם כתבו מתוך הזיכרון, והשתבשו להם כמה דברים, ולכן יצא להם כאילו שיש מדרש כזה. בגלל שאנחנו כל כך חונכנו על ידי הגננת שיש מדרש כזה, שאפילו גדולי ישראל, כשמצטטים את המדרש, משוכנעים שזה מה שהמדרש אומר.
שאנחנו חיכינו?
כן, מצד האמת, אין מדרש כזה. בני ישראל, כשיצאו ממצרים, לא ידעו שהם עומדים לקבל את התורה. בסדר? טוב, אבל זה, כן, זה קשור לסוגיה אחרת, כן.
איך אתה יכול לומר, אין דבר כזה, לא ראיתי נדעת.
מה, אין דבר כזה?
כשאתה אומר, דבר כזה לא כתוב.
כשאני אומר דבר כזה לא כתוב.
כשאני אומר דבר כזה כתוב, אז אם הוא אקורא את זה בשום מקום, כשהרב אומר דבר כזה לא כתוב, לא מאחר עכשיו הבא את כל הדברים, איך אני יכול לומר שאין מדרש כזה?
אני אגיד משהו. מתי אני יכול להגיד אין מדרש כזה? כשמישהו אומר שיש מדרש כזה וגם אומר איפה.
זה
משהו. לא. וכשאתה רואה שהמקור הוא לא, ואתה יודע שאותו אחד זה אחד שבודק את כל המקורות, ואם היה עוד מקור הוא היה מביא אותו, אז אתה יכול לדעת שאין מדרש כזה. בסדר?
לא,
יוצא
מכך שכל פעם שיש משהו גדול שקורה לטובה, לחיום, לקודש,
אתה צודק. זאת אומרת, זה אומר שכל פעם שיש משהו גדול שמתרחש, בתורה, בקודש וכו', אנחנו נופלים. זה נכון, כן, כן. זה הנושא של... מה?
זה לא אמור להיות הפוך?
זה היה אמור להיות הפוך, אבל המציאות היא לא כזאת. יעיין נא כבודו בספר נצח ישראל פרק ב', ששם המהר"ל מסביר בהרחבה מדוע זה קורה. יש לו שמה לפחות שני הסברים למה זה קורה. כן. כן.
כלומר, כן החלק בעם שציפה לקבל תוכן רוחני או תורה.
בערב רב, כן. הערב רב כן ציפה. זה אתה צודק.
חלק מהעם עכשיו.
אתה צודק. הערב רב כן ציפה. הלאה. אולי ידעו בדיוק מה. ודאי שלא תורה. ידעו, ציפו למשהו. טוב. אז אם כן, אנחנו אומרים שהברית הוא המחבר. וכל דבר שמחבר את שניים ביחד, בצד אחד הוא קרוב אל האחד, ובצד השני קרוב אל האחר. למשל, אם אני נותן למישהו מתנה, אז יש חלק במתנה שקרוב אליי, ויש חלק במתנה שקרוב אל המקבל. כך שהמתנה עצמה מתחלקת. אוקיי? טוב. ולכך, התורה, שהיא הברית בין השם יתברך ובין ישראל, בצד אחד קרוב התורה אל השם יתברך אשר קראת הברית, ובצד השני קרוב התורה אל המקבל הברית, עם ישראל. ולכך כל התורה חוץ ממשנה התורה, השם יתברך בעצמו דיבר עליהם, והוא הקורא את הברית, אבל משנה התורה, שהוא בסוף התורה, הוא קצה השנית, הוא קרוב אל ישראל המקבלים התורה. ולפיכך משנה תורה, מפי משה שמעו, כי משה קרוב אל ישראל, הם המקבלים, ומפני כך היו שני לוחות הברית גם כן. ולא היה לוח אחד, מפני שהם לוחות הברית. וכל ברית הוא בין שניים, בין שניים, האחד הקוראת, והשני המקבל הברית. ולכך היו חמש כתובים על לוח אחד, וכל החמש, מה שלא יעשה אל השם יתברך אשר קראת ברית עמהם. ולוח השני, נגד מקבל הברית, הוא האדם. ולכך על הלוח השני כתובים מה שלא יעשה אל מקבל הברית. כן, כלומר יש דואליות כזאת בכל דבר. מה הדואטה כזה? מבסוט.
ודעתי.
טוב. ודבר זה עצמו, בתורה גם כן, שהיא הברית גם כן, בין השם יתברך ובין ישראל. שכל התורה, חוץ ממשנה תורה, דבר השם יתברך בעצמו, אבל משנה תורה הוא כנגד מקבל הברית עם ישראל. ולכך כל משנה התורה בלשון יחיד נאמרה, מפני כי משנה תורה שהוא קרוב אל המקבל, כמו שאמרנו, הוא מאחד ומקשר את ישראל כאיש אחד. שימו לב, שכל פעם שהתורה מדברת בלשון יחיד, לפי זה היא מדברת אל הכלל. כשהיא מדברת בלשון רבים, היא מדברת אל הפרט. זה הגיוני מאוד. הרי למשל, אתה אומר, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים מבית עבדים. מי זה אותו לך שהקדוש ברוך הוא פנה אליו?
כל אחד ואחד,
עם ישראל.
אם זה היה כל אחד ואחד, היה צריך להגיד, אנוכי השם אלוהיכם, אשר הוצאתי לכם מארץ מצרים מבית עבדים.
זה כולכם כאחד.
לא, אם זה כולכם כאחד, זה לשון יחיד. מושב ישי אומר. זאת אומרת, אנוכי השם אלוהיך, סימן שהוא דיבר אל אחד בלבד. הרי היו שם מיליונים. מה זה אותו אחד בלבד שעליהם הוא דיבר? הוא דיבר אל האומה.
בכלל.
בכלל, מובן.
לכן,
אם היה כתוב אנוכי השם אלוהיכם, סימן שהתורה היא מדברת אל כל אחד ואחד. וזה בדיוק מה שהיא לא. התורה לא מדברת אל כל אחד ואחד, היא מדברת אל הכלל, אל נשמת האומה. וזה מפורש בספר דברים שנאמר, ראה אנוכי נותן לפניכם. איך יכול להיות? ראה אנוכי נותן לפניכם. אלא ראה זה פנייה אל הכלל, אנוכי נותן לפניכם, זה ההתפרטות אצל כל אחד ואחד לפי עניינו. מובן? כלומר, בניגוד למקובל לחשוב שהתורה אינדיבידואליסטית לפעמים, אנשים שחושבים את זה, שכיוון שנאמר בלשון יחיד, סימן שהיא פונה אל הפרט. אנחנו אומרים שגם המהר"ל מבין לא כך. המהר"ל מבין שכיוון שנאמר משנה תורה בלשון יחיד, זה בגלל שכל עם ישראל במשנה תורה היה מאוחד. כן.
אבל התורה זה לשון נקבה, אז הפנייה תצטרך בלשון נקבה.
אתה אומר, כיוון שהאומה היא לשון נקבה, צריך להיות כתוב, אנוכי השם אלוהה איך, אשר רוצה תיך. וגם בנביאים מצאנו את זה, כן? נכון? אז כה אמר השם, זכרתי לך, חסר נוערה איך, אהבת כלולותה איך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. אם כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא צריך לפנות אל האומה בלשון נקבה. נכון? אלא שהאומה זה גם זכר וזה גם נקבה. יש עם ישראל, גוי אחד. בסדר? כמו שאתה אומר, שמע ישראל. ברור שם מדובר על אומה. אתה לא אומר שמעי ישראל. אז יש גם וגם. יש אצל חז"ל צורת לשון שהיא לא זכר ולא נקבה, אלא משהו באמצע. לך. כן? נקדישך. נקדישך זה זכר או נקבה?
נקבה.
אצל נקדישך. אם זכר, נקדישך. אם נקבה, נקדישך. מה זה נקדישך? זה ניטרלי. מה שאתה רוצה, כך וכך. בסדר? לכן, אחינו הספרדים, הם נוהגים לומר נקדישך כלשון חז"ל, ואחינו הספרדים נקדישך כלשון התנ"ך. יש גם וגם. בסדר? על כן נקווה לך, על כן נקווה לך. גם וגם. טוב.
כל אלה שמתקנים בספר תורה, אומרים לך, לך, לא צריך לתקן.
בספר תורה, אם החזן טעה ואמר, לך במקום לך, לך צריך לתקן.
צריך לתקן?
ודאי.
אשכנזי יקרא לך או לך?
הוא צריך לקרוא, לא משנה אם הוא ספרדי או אשכנזי, יקרא כמו שכתוב, מה הבעיה? אם כתוב לך, לא, אנחנו מדברים, מה שאני אמרתי, השאלה היא משמעות אותו דבר, זה באמת שאלה גדולה. כן, למשל, אדם אומר, אחת או אחת בתורה, צריך לתקן או לא? לא צריך לתקן. זה מה שכולם מתקנים, אבל לא צריך לתקן.
למה?
כי זאת המשמעות. אבל זה לא פשוט לגב עניינים של אותה משמעות. יש בשאלות ותשובות חוות יאיר, הוא דן בזה. עד כמה אפשר להגיד שכשאין שינוי משמעות, לא מתקנים? למשל, אם יש מילים נרדפות. אחד, במקום להגיד, אני יודע... להגיד נגיד במקום ארץ יגיד אדמה. לא נתקן, נתקן. למה? למרות שאתה יכול להגיד ארץ, אדמה, אותו דבר. בכל זאת יש גבול לאמירות האלה. כן, כל גדול. אם כן, בספר תורה לא מתקנים אם אין שינוי משמעות, אבל מה שכן מתקנים זה סוף פסוק. כן, סוף פסוק, אם החזן טועה, מתקנים. כי זה מסורת למשה מסיני, שהפסוק מסתיים שם. אז צריך לתקן אותו, זה טעות. כן? אבל אם לא, אבל לגבי, למשל, אם הוא יתבלבל בין זרקה לתלשה, לא נורא. לא צריך לתקן. במיוחד אם הוא בר מצווה. אם הוא בר מצווה, אפשר לתת לו לעשות כל הטעויות שבעולם. לך תתפלל ותיקין באותו יום, תשמע קריאת התורה ותבוא לבר מצווה. טוב. מה? יוצא אם כן, שעשרת הדיברות שבספר שמות נושאות את אופיו של ספר דברים. האם יש קשר לזה שאין מופיעות גם בספר דברים? באמת זו שאלה. לכאורה, אם כן, בעשרת הדיברות הדברים נכתבו בסגנון של ספר דברים, שון יחיד. לא, זה מה שאומר המהר"ל, שכל ספר דברים כתוב בלשון יחיד, כי ספר דברים מאחד את האומה. אבל שאר חלקי התורה, יש בזה גם וגם. לא צריך להיות קיצוני. טוב, בואו נראה עוד פעם. אז אני כאן בשורה 3 של העמודה השמאלית. בשורה השמאלית. עכשיו, שאלה, מדוע אין לך ספר? איך שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. אבל דעו לכם שספרים יש כאן, כל הזקוק לספר יכול להשתמש בספר. הנה פה יש. פשוט חבל. ההבנה של השיעור היא פי 5 כשיש ספר, מאשר כשאין. אותיות מחתימות. ולכך, כל משנה תורה בלשון יחיד נאמרה, מפני כי משנה תורה שהוא קרוב אל המקבל, כמו שאמרנו, הוא מאחד, הוא מקשר את ישראל כאיש אחד. וגם, כי כל התורה שהיה השם יתברך מדבר, היה מדבר אל האדם מצד כי האדם הוא בעל שכל. ולפיכך, כל הדיברות היו כאשר ראוי אל האדם השכלי, שאין צריך אליו ביאור ופירוש כל כך. אבל משנה תורה שהוא סוף התורה, ואין קבלת התורה מצד השכל, רק מצד המקבל החומרי, ומצד הזה ראוי קבלת התורה לאדם ולא אל המלאכים השכליים. ולפיכך משנה תורה היה מדבר משה שהיה אדם, והיה מדבר אל ישראל מצד שהם בני אדם המקבלים. לכך צריך פירוש יותר. אם תשימו לב, הסגנון של ספר משנה תורה הוא סגנון כזה, הייתי אומר, פדגוגי. מאוד, כן? קוראים את ספר משנה תורה, רואים שיש הרבה חזרות, הרבה פניות אל הרגש. נכון? זה מאוד שונה משאר חלקי התורה. שמת לב לזה?
לא.
אז הגיע הזמן שתשים לב. זאת אומרת ש... ויש הרבה פאתוס בספר דברים. כל זה אומר המהר"ל, זה לא בגלל שיש מחבר אחר, אלא בגלל שזה פונה אל האדם.
מה זה פאתוס?
פאתוס זה סגנון מתרגש והצהרתי כזה. פאתוס.
מילה יוונית?
כן, מילה יוונית, שחדרה ללקסיקון העברי, זה נמצא, לקסיקון זה גם מילה יוונית, זה נמצא במילון של אבן שושן. מילון זאת מילה מחודשת של אליעזר בן יהודה. באות פה, זה נכון. כן. טוב, וזה שאמרו, משנה תורה, לאוסוף העתה. מה?
אמרנו במשפט, שהתורה נכתבה על ידי אדם אחד. לא שזה שני מחברים כאילו, בסוף הדברים ישר.
נו. אבל התכוונתי שלא כמו מבקרי המקרא. שמבקרי המקרא, הם אומרים שמכיוון שיש סגנונות שונים בתורה, אז סימן שזו עריכה מאוחרת של מקורות שונים וכדומה. אז אני מסביר שלא. גם המהר"ל מסביר לך. בתוך הקודש יש בחינות שונות, ולכן חייב להיות שספר דברים יהיה בעל סגנון אנושי יותר, בגלל שהוא התורה מצד המקבל. מובן? וזה שאמרו משנה התורה לאוסוף העתי, בא לאוסיף. ואי אפשר לכתוב בפירוש, רק שפתחנו... עכשיו, אומר המהר"ל, אני לא יכול להרחיב בזה, רק שפתחנו לך פתח. ותבין הדברים שהם דברי חוכמה, וכל אלו דברים ברורים מאוד. והכל הוא עניין אחד ואין חילוק. ובשביל זה יבואר כל החילופים והשינויים שהם בפרשת ויתחנן ובפרשת יתרו. ומעטה תמין ותדע. כי לא הוגשה לרבותינו זכרונה לברכה בכל התוספת שיש בדיברות משנה תורה. כי הוא ביאור לתורה. וכל הדברים אשר זכרנו, כלומר, אז יוצא לפי זה שפרשת ויתחנן היא הביאור. בפרשת יתרו הדברים נאמרו בצורתם התמציתית, זה פרשת דברים בא לבאר לפי מדרגת האדם. מובן? טוב. החילוף השם בחמש הדיברות הראשונות של פרשת יתרו ואין חמשת הדיברות הראשונות של משנה תורה, הכל הוא תוספת ולא גירעון. כי מה שנאמר במשנה תורה, כל תמונה בלובב, אל תאמר שזהו גירעון. כן, הרי כתוב, לא תעשה לך פסל, בספר שמות נאמר, לא תעשי לך פסל וכל תמונה. ואילו בפרשת ויתחנן נאמר, לא תעשי לך פסל, כל תמונה. אז אם כן זה נראה שכאילו גרע ספר דברים מספר שמות. אומר לה, אז בכלל לא הבנת, שום דבר לא הבנת. הוא אומר, אל תאמר שזהו גירעון, כי כאשר כתיב לא תעשי לך פסל, הנה כלל הכל. בעזרה אחת. וכאשר כתב, לא תעשה לך פסל כל תמונה, הרי יש כאן תוספת. כאילו כתיב, לא תעשה לך פסל, דהיינו כל תמונה בעולם. יוצא לפי זה, לא תעשה לך פסל כל תמונה, זה הסבר, מה זה פסל? זה כל תמונה. יוצא לפי זה שהמילה כל תמונה היא תוספת ולא גירעון.
אז אם כך, לא היינו מבינים את מה שנאמר ביתרו.
יפה, בלי זה לא היינו מבין מה שנאמר ביתרו. פרשת ויתחנן בא לבאר לך את הנאמר ביתרו. לפרש כל פסל הוא דעתה, אבל פסל וכל תמונה, מה שכתוב בפרשת יתרו, משמע שני דברים. אז הייתי אומר, לא תעשה לך פסל וגם כל תמונה. ולא יהיה קי, לא תשתחווה להם, רק על וכל תמונה, ולא יהיה קאי, לא תשתחווה להם, רק על וכל תמונה שנזכר שנית. ואז הייתי חושב שמה שכתוב לא תשתחווה להם, זה נאמר על כל תמונה, אבל לא על כל פסל. ולכך כתיב פסל כל תמונה בדברות אחרונות. דאשתה, קאי בוודאי, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, גם על הפסל. ולא היה משמע כך, כאשר היה נכתב פסל וכל תמונה, שהיה בה, לא תשתחווה, רק על כל תמונה. ועוד יתבאר. ו?
ומתי
התורה
שבכתב מבאר אצלנו במקום אחר?
יפה. זאת אומרת, אתה אומר, איפה ראינו שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר? מצאנו את זה בכל התורה כולה. שמה שהתורה אמרה בתמצית פה, היא מבארת שם. למשל, בפרשת משפטים כתוב, ושש שנים תזרע זרעך, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך. כמה פסוקים קראתי עכשיו? שניים. פרשת בהר. על מה מדבר הפסוק? על מצוות השמיטה, נכון? שני פסוקים. פרשת בהר. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבת הארץ שבת לשם, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לשם, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, צפיח כי צריכה לא תקצור, ותנבן דירה לא תבצור, שנה שבתון יהיה לארץ. ורק אמרתי חלק, זה עוד יותר ארוך, נכון? פרשת בהר, יש איזה כ-25 פסוקים שמדברים על שמיטה. אז מה קרה? הרי זה גם בהר סיני. אלא התורה אמרה בתמצית בפרשת משפטים, והרחיבה בפרשת בהר. זה מה שנאמר, שמיטה, כללותיה ופרטותיה נאמרו בסיני. מה זה כללותיה? זה הפסוק בפרשת משפטים. מה זה פרטותיה? זה הפסוקים בפרשת בהר. אם כן, אתה רואה שבמקומות רבים התורה אומרת כן, מפרטת את דבריה. למה זה ככה? כדי שהיסוד של הפרשנות יהיה כלול גם במקור. כלומר, כדי שתהיה בחינה של תורה שבעל פה, בתוך התורה שבכתב. כדי שכל המדרגות תהיינה כשורות זלז, כלומר, זו לזו. אם התורה הייתה תמציתית, והפרשנות הייתה מחוץ לתורה, אז היית אומר, זה תורה וזה לא. אני מסביר לך, למה זה לא נאמר באותו מקום. אני חושב שאני הבנתי דווקא את השאלה. אתה שואל, למה זה לא נאמר באותו מקום? פשוט מאוד, כדי שבתורה ייווצר מצב של מקור ופירוש. כן, זאת אומרת, כלומר, התורה שבכתב מראה לך איך תורה שבעל פה עובדת. בסדר? זה תרגול בתורה שבעל פה. פרשטייסט? תסגיד.
אז זה מצב כזה, שיש הרבה דברים שבהתחלה נאמרו ואחרי זה, לא היה להם פירוש שלי, או תוספת.
נכון, אז זאת אומרת, יש הרבה דברים בתורה שנאמרו בלי פירוש. למשל, וזבחת כאשר ציוויתיך. שהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ציווה איך לשחוט. הלכות שחיטה נאמרו למשה מסיני. אז התורה אומרת, וזבחת כאשר ציוויתיך. אבל הן לא כתובות בתורה. יש דברים כאלה.
למה חלק כן
וחלק לא? מדוע חלק כן, חלק לא? אז בגלל שהתורה יש לה גם מטרות נוספות בכתיבתה, מאשר להורות לנו את דרכי הלימוד. יש גם כוונה כוללת של התורה, שהיא הכוונה המוסרית. ואז צריך שהדברים יהיו כתובים לפי סגנונם, כדי בשביל הלקח המוסרי שלהם. תן לך דוגמה. בתורה נאמרה פרשת עריות. נכון? אבל לא כתובה אחת העריות שאורגים עליה. זה ערוות הבת. נכון? לא כתוב בתורה. כתוב בתורה איסור ביתו. לא, זה כתוב איסור בת ביתו, אבל ביתו לא כתובה, נכון? אז למה זה לא כתוב בתורה? לא, אבל אתה לא הורג מישהו מקל וחומר, אין עונשין מן הדין. אלא מה? יש מסורת של חזל שגם איסור הבת זה אחת מתרייג מצוות, ולא עוד, אלא שהרמב״ם כותב איסור בת בין תרייג מצוות בספר המצוות, ואין פסוק שמורה על כך. מובן? למה? כי מגמת התורה היא מגמה מוסרית. ולכן יש דברים שהתורה לא תכתוב מסיבות מוסריות. שלא ייתכן לכתוב במפורש בתורה שביתו אסורה, כי זה היה מעלה את האפשרות שבכלל תהיה מותרת. מובן? אז יש דברים שהתורה לא כותבת. כמו שלמשל, התורה לא כותבת שבמפורש, שעל הוצאת העין של חברו משלמים ממון. למה התורה לא כותבת? כי היא לא רוצה לכתוב את זה. כי ברגע שהתורה תכתוב שעל הוצאת עין משלמים ממון, אז אנשים יקלו בהוצאת עין של חברו. לכן עדיף שיהיה כתוב בתורה עין תחת עין, כאשר יתנמו באדם כן ינתן בו. זה מה שצריך להיות כתוב. ואחר כך בבית הדין נסתדר כבר. נכון? מה? אה? זה גאוני? אה, זה גאוני, כן. טוב, זה לא אני כתבתי את התורה. טוב.
למה הגאוני?
הוא
אמר
גאוני. אה?
למה
הגאוני?
הוא אמר
גאוני. אני שמעתי את זה. כן. כן. יש גם יישוב בארץ בשם גאוני. כן? היום זה ראש פינה. אבל פעם קראו לזה גאוני, נכון. טוב, יש גם מקום, ג'וני, אבל זה משהו אחר. טוב.
אתה יכול לתת דוגמה למה שקראנו לפני זה, שני הצדדים של נותן המתנה ומקבל המתנה, איך זה דוגמה של היום, למשל, איך זה, מה, איזה גישות שונות יש מהנותן של המקבל מבחינת התרגום או מבחינת
לא יודע, כשאתה נותן מתנה לחברך, למשל. ברור שעבורך הנתינה הזאת היא בעלת תוכן נפשי שונה מאשר בשבילו. אתה שמח לתת, הוא שמח לקבל. זה לא אותה חוויה. אבל שתי הסמכות האלה נמצאות בתוך המתנה. כך שיש צד של המתנה ששייך יותר אליך, יש צד של המתנה ששייך יותר אליו.
אז פה החוויה היא פשוט במילים...
אז הוא אומר שגם בתורה יש ביטוי לדבר הזה. זה שבתורה יש שני כתבים. יש כותב ששייך לנותן, וזה ארבע חומשי תורה הראשונים, וכותב של המקבל, שזה משנה תורה. ולכן, בעשרת הדיברות, שבמשנה תורה, שזה הצד של המקבל, הכל הוא תוספת באור. ברור? גם כשיש החסרה של אות, כגון וכל תמונה, שלכאורה יש פה החסרה, אומר גם זה תוספת באור. כי זה הופך את כל תמונה לביאור לפסל, ואז זה מבאר שלא תשתחווה, נאמר לא רק על כל תמונה, אלא גם על פסל. מובן? טוב, נמשיך. כן, בבקשה.
התורה למעשה ניתנה לעם ישראל על תנאי?
התורה ניתנה לעם ישראל על תנאי. למה זה תאמר כן? כדברים האלה הנטולים מהחיים, האפוסים מן המציאות.
אם נותנים
מתנה,
אז
השאלה
אני יכול לעשות בו מה שאני רוצה.
מה אתה רוצה לומר?
כאילו יוצא כאילו
דו-סיפר. סליחה, התורה איננה מתנה. התורה היא ברית. וברית זה כפוי. נכון. יש תורה, יש ביטוי שהיו אומרים היהודים בתוניסיה. תורה פי ידכם יא יהוד. התורה בידכם יהודים. מה פירוש הדבר הזה? זה צורה של הבנה של מה זה תורה שבעל פה. באיזשהו מקום החכמים, איך אומרים? התורה מסרה לחכמים. מסרה לחכמים את פרשנותה. למשל, בחול המועד. לא עושים מלאכה. אבל איזה מלאכה לא עושים? אז יש אומרים שמדאורייתא לא עושים מלאכות X, Y, Z. יש אומרים שזה מדרבנן. ויש אומרים עמדה אמצעית, שהתורה אמרה, יש מלאכות, אני רוצה שתעשו חלק מן המלאכות וחלק לא תעשו, והחכמים יקבעו מהם. לא? אם כן, יש כן שייכות של המקבל בתורה. יש אפילו ביטוי נפלא בפרשת וזאת הברכה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מבאר רבי צדוק הכהן מלובלין. הכוח שיש למשה לצוות לנו תורה, הכוח הזה הוא מסר במורשה לקהילת יעקב. זה היסוד של התורה שבעל פה. אז כך שאנחנו יכולים לחדש חידושים, לחדש תקנות, גזרות, לפרש את הפסוקים מחדש, איך שרוצים, איך שאנחנו רוצים.
מסוכן.
זה מסוכן, זה נכון. So what? כל דבר אמיתי הוא מסוכן. כל דבר חי הוא מסוכן. נכון? כל רעיון, ככל שהוא יותר גדול, הוא יותר מסוכן. אתה יודע, יש אלוהים, נכון? מסוכן, לא?
הצדוקים, הקראים, הם
יצאו... כלומר, מה אתה רוצה עכשיו? להדגים שהוא צודק כשהוא אומר שזה מסוכן. אתה יודע, רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, אומר שהחכמים רשאים לפרש את הפסוקים מחדש. ולכן, מה שכתוב ממחורת השבת, שזה ממחורת יום טוב, זה יכול להיות גם ממחורת שבת ממש, ולא נורא, הרבנים רשאים, מתי שהם רוצים, לפרש מחדש את הפסוקים. היה יהודי אחד, צדיק, בגרמניה, הרב פרופסור דוד צבי הופמן, זצ"ל. אחד מגדולי הלוחמים בביקורת המקרא וברפורמים. כשהוא קרא את הדברים האלה אצל רבי יהודה הלוי, זה זעזע אותו. דווקא בגלל כל הסכנות שאתם אומרים. אז הוא כותב בספרו, בפירושו ספר ויקרא, הוא כותב, דברי רבי יהודה הלוי הם ויתור מיותר ומסוכן. ככה הוא כותב. טוב, אני מבין למה הרב הופמן אמר את זה. בגלל ההקשר של המלחמה שבו הוא היה נתון. אבל עם כל הכבוד לרב הופמן, רבי יהודה הלוי זה עדיין רבי יהודה הלוי. בסדר? אבל זה נכון שזה עומד בסתירה חזיתית לדבריו של הרמב״ם בנושא הזה. טוב, בואו נמשיך. בעמוד קוף למד ב', במילה האחרונה. ועל, כן? ועל שילשים. אנחנו בזאת עברנו כבר לקוף למד ג'. מה? אתה רוצה עוד שאלה קטנה נוספת. האם אתה בטוח שהשאלה היא באמת קטנה? מה? האם אתה בטוח שהשאלה היא באמת קטנה? אתה יודע, זה פיתוי כזה. יש לי שאלה קטנה. פתאום תגיד, תסביר את כל התורה כולה. כן, בבקשה. מה השאלה?
בכל זאת יש, שנקרא, לא מיינסטרים, אבל יש מישהו בתוך בית המדרש שיש מישהו מחוץ
עליו. נכון. אתה צודק. אז מה השאלה?
השאלה היא שאנחנו לא... הרב אמר שאפשר לפרש את התורה כשרוצים.
רגע, אתה שואל, אני רואה שכאן הייתי צריך להסביר. יש מה שנקרא מיינסטרים, דהיינו יש מי שבתוך בית המדרש, יש מי שמחוץ לבית המדרש. איך נדע? פשוט מאוד. אם אתה בתוך החבר'ה, אתה שייך למיינסטרים, אם לא אז לא. זה פחות או יותר העניין.
בית מדרש את החבר'ה שלו.
מה?
בכל בית מדרש יש את החבר'ה שלו.
כל בית מדרש יש החבר'ה שלו, זה מתחיל להיות בעיה, כשנעשה תורה כשתי תורות. אבל כל זמן שאפשר לדבר בלימוד, אתה בפנים. למשל, הרבי מסתמר והרב קוק, הם אומרים דברים הפוכים, לא? אבל הם בתוך בית המדרש, זה בסדר.
לא, אני...
אבל ישו, הוא מחוץ לבית המדרש. למה? הוא שם את עצמו מחוץ לבית המדרש. בוקר טוב הרב, נראה לי שגם לא כתוב מצווה לגור בארץ ישראל. כך שלפי מה שאני מבין... ברור שחייבים לגור בארץ ישראל. ואפילו אין מצב שזה יהיה מותר. אבל הנה היינו בגלות, או האם לא מותר לרדת כדי למצוא בת זוג? תודה. השאלה יפה מאוד, נכון? אף על פי שלא הכל מובן בה. לא ברור מה בתוך זה הוא שאלה, מה הוא בתוך זה תשובה, הבהרה וכדומה. אבל נגיד השאלה היא יפה, נכון? ועם כל זאת, לא תהיה לנו ברירה, אלא לא להתייחס אליה.
אפילו שבאינטר.
משום, ואפילו שהיא מפרנק, שהוא רגיל לשאול שאלה טובה. אבל אנחנו לא נענה, כי זה לא קשור לשיעור. כן, בבקשה.
מוחמד יצא מבית המדרש? הוא היה בבית המדרש?
האם מוחמד היה בבית המדרש? מעולם הוא לא נכנס, הוא היה בצד. כן, הוא היה בעזרת נשים. אולי. אני חושב שהיה יותר בחוץ, ככה, במגרש משחקים. והוא שמע מדי פעם את הדרשה של הרב. כן, זה, מה שאני אומר, זה באמת נכון. זאת אומרת, אנחנו רואים שמוחמד כנראה שמע דרשות, גם של רבנים, גם של כמרים אגב. וחלק מזה הגיע גם לקוראן. בצורה מעניינת. למשל, אני לא בא לשפוט, אני רק בא להגיד מה שכתוב שם. כתוב בספר הקוראן שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שמגיע עד השמיים. נכון או לא? זה מה שכתוב. תעשו מזה מה שאתם רוצים. כתוב גם שמרים, אחותו של משה, היא מרים אמו של ישו.
הוא שתר בקפה באותו.
זה כתוב מפורש בקוראן. כל מה שאני אומר כתוב בקוראן. אבל איך?
זה לא פירוש על הקוראן.
לא, זה מה שכתוב בפנים. זה מה שכתוב בפנים. כתוב שם בספר הקוראן שהנוצרים עובדים לישו והיהודים לעזרה. כתוב שהנוצרים עובדים לישו והיהודים לעזרה. זה כתוב בקוראן. בסדר? עכשיו, תעשה מזה מה שאתה רוצה. אני לא בא לומר שום דבר, אני רק אומר שזה כתוב. גם יש מסורת מוסלמית שכאשר היהודים אמרו למוחמד שמה שהוא כותב זה בניגוד לתנך, אז הוא אמר להם שהם זייפו את התנך. כן, אז אני לא אמרתי כלום, אני רק אמרתי שזה מה שכתוב אצלם. מכאן ואילך, תעשה מזה מה שאתה רוצה.
והם מקדשים את הספר, הכתוב זה מה?
זה מה שכתוב.
כל מה?
יש גם דברים מאוד מעניינים שם בקוראן. כתוב בסורה החמישית, באמור משה אל עמו, בואו אל הארץ הקדושה אשר נתן האלוה לכם, ולמה תתאחרו?
ומי אומר את זה בקוראן?
כתוב, באמור משה לעמו.
לעמו.
לעמו, כלומר, מישראל. בואו אל הארץ הקדושה. אשר נתן האלוה לכם, אשר כתב האלוה לכם, ולמה תתאחרו? ואליה תשובו בהמוניכם באחרית הימים. כתוב או לא כתוב בסורה החמישית? עד שזה נוח לנו, אה? בסדר. טוב. אבל זה כל זה היה סטייה מהנושא. בואו נחזור ללימוד תורה. זה אולי פחות מעניין, אבל פחות. טוב, אני קורא עוד פעם. ועל שילשים, הוו היא תוספת בדיברות האחרונות. כן, כתוב, פוקד עוון אבות על בנים על שילשים, אבל בספר דברים כתוב ועל שילשים. ויראה כי הוא תוספת באור, שלא תאמר כי השם יתברך פוקד עוון אבות על בנים. כשנתמלאה שאה שלהם, ואם לא נתמלאה שאהתם, ולא שלם אבונם, ולא פקד על הבן, יפקוד על בני בנים. ואם עדיין לא שלם האבון, יפקוד על ריבים. אבל על דור חמישי לא יפקוד אבון האב הראשון. וזה פירוש הרמב"ן ז"ל. והוצרך הרמב"ן ז"ל לדחוק מה שכתב במשנה תורה, ועל שילשים ועל ריבים, שוב בטעם או, כלומר או שילשים או ריבים. אבל אין הפירוש כך. הוא חולק על הרמב"ן. כי לכך הוסיף וב בדיברות אחרונות, לומר כי פוקד אבון על בנים ועל שילשים גם על ריבים, כי לפעמים הוא רשע גדול שפוקד האבון על שילשים ועל ריבים, וכאשר יאמר על שילשים, כל שכן שפוקד על בני בנים. וכן, כאשר יאמר על בנים, כל שכן על עצמו. וכן מוכח מדברי חכמים במדרש. למשל, לארבע דיוטאות נפלה דלקה באחת מן וכו', כמו שהתבר למעלה, והדלקה הוא העונש, ומוכח שפוקד האבון על כולם. ולכך הוסיף במשנה תורה ועל שילשים ופירוש זה ברור. כלומר, אם היה כתוב רק מה שכתוב בפרשת יתרו, היית אומר על שילשים, על ריבים. כלומר, לפעמים על שילשים, לפעמים על ריבים. אבל לא שכולם חוטפים. דווקא כתוב ועל שילשים, משמע שגם השילשים וגם הריבים חוטפים. לא נכון שהר"ן בסוף מסכת פסחים מביא מדרש. כשמשה הוציא את בני ישראל ממצרים, אמר להם את האות שיעבדו את השם בהר סיני, וכולם ציפו והחלו לספור אחרי הפסח. אתה אומר אם כן, שיש כן מדרש כזה, שהרי הר"ן מביא אותו בסוף מסכת פסחים. נכון?
זה מה שהוא אומר.
זה מה שהוא אומר. עכשיו צריך לבדוק פה שני דברים. א', עצם המדרש כפי שאתה מצטט אותו, איננו אומר שהם ציפו לקבלת התורה, אלא ציפו לאות שיאמת את משה. כמו שכתוב, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. אז משה אמר להם, אל תדאגו, כשאני אגיע לשם, תהיה הוכחה שאני אומר לכם את האמת. אבל לא שזה תורה. דבר נוסף, אני שומר לעצמי את הזכות להסתכל ברן, אבל תודה רבה שהפנית אותי אל המקום החשוב הזה. כי הרן זה בכל זאת פירמה, לא סתם.
מה ראשי תיבות?
הרן. הרב רבנו ניסים ברבי ראובן מגרונה. בסדר? טוב. והכל הוא אהרן הוא מתלמידי תלמידיו של הרמב"ן. כן? והוא כמעט מאחרוני גאוני ספרד הגדולים, לפני הגירוש. היו אחר כך עוד 2-3 דורות אחרי אהרן, בכל זאת. אבל אהרן זה...
מאיפה?
אני אמרתי מאיפה הוא. אמרתי מגרונה.
שמות מוזרים כאלה.
גרונה.
גרונה.
לא, גרונה. גרונה. גרונה זה בספרד, בקטלוניה. ליד ברצלונה. ברצלונה אתה כן מכיר?
שמעתי על זה.
זהו. אז לא רחוק מברצלונה, יש גרונה. זה גם על החוף.
בחרוז.
כבוד הרב, נראה לי כן קשור. כי הרב חידש לי חידוש נפלא. הוא כתב בהי, סימן שזה נפלא. שלא כתוב שאסור להתחתן עם הבת, כי התורה לא רוצה שאני אחשוב שיש מקרים שהם מותרים. ועל זה אני שואל. על ארץ ישראל, לא כתוב שאנחנו צריכים לגור בבית יהוד. טוב, ארץ ישראל. כן, אבל לא ברור מה השאלה. והכל הוא... ופירוש זה ברור. והכל לפי מה שהוא רשע, כאשר אינו רשע כל כך, אין העונש חק על עליו. ואם הוא יותר רשע, פוקד על בנים. ואם יותר רשע, פוקד עוד על בני בנים וכן כולם. ומעטה הוא דומה אל עושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי. שאם הוא צדיק יותר, החסד הוא לבניו אחריו, עוד, יותר עד לאלפים. ודבר זה אוסיף באור במשנה תורה, במה שאמר, בזה שאמר ועל שילשים, כי משנה תורה לאוסופי התה, בא לאוסיף. כאשר היה דיבור בהר סיני, על בנים, על שילשים, מכל מקום, פירוש הדיבור הוא על בנים ועל שילשים, כי דבר השם צריך לביאור. ולפיכך לא קשיה מה שאמר הכתוב בפרשת ואתחנן, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם. כי בוודאי, גם זה דיבור השם, רק שהוא תוספת ביאור. וכן מה שנאמר בדיברות אחרונות, מצוותיו, כן, הרי מה זה נאמר? זה לא, אומרים מצוותי, אבל הכתיב הוא מצוותיו, הוא תוספת. מה? ושומרי מצוותי, כתוב בוו. הוא תוספת שהוא שייך אל דיברות אחרונות. ועוד יש לך לדעת, כי כאשר תעיין תמצא, מין, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. שמדבר תמיד בלשון נסתר, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא, וכן אחר כך, כי שתמעשה השם, ולא כתיב אשר עשיתי, וכן כל הדיברות. הרי בשתי דיברות הראשונות, זה בלשון מדבר. אנוכי אשר רוצתיך, לא יהיה לך על פניי. כן? כלומר, מדבר בגוף ראשון. מה שאין כן, לא תישא את שם השם אלוהיך, זה גוף שלישי, נסתר. נכון? וזכור אשר, כאשר צבחה השם אלוהיך. למען על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. אנחנו רואים שמי לא תישא עד סוף הדיברות, הדיבור הוא בלשון נסתר, גוף שלישי, לא גוף ראשון. אז הוא אומר, וכן אחר כך שתהיה מעשה השם את השם ולא כתיב אשר עשיתי וכן כל הדיברות, והטעם בזה. כי אנוכי ולא יהיה לך, הם שייכים אל השם יתברך עצמו. כי אלו שני דיברות מפי הגבורה שמענו, כמו שהתבר למעלה, ולכך הם לנוכח לגמרי. כי איך לא... היה נמצא להם לנוכח, שהרי זה קבלת מלכותו, ובוודאי בקבלת מלכותו יתברך, נמצא להם. כלומר, הוא ממציא את עצמו להם. ולפיכך, הדיבור באלו שניים לנוכח. אבל... רגע. אבל שאר הדיברות אינם לנוכח. כי אף על גב, כי שאר דברי התורה גם כן לנוכח, אינו דומה. כי שאר התורה היה הדיבור על ידי משה, והיה מדבר עמהם לנוכח. אבל עשרת הדיברות, השם יתברך, היה המדבר. כי דכתיב, משה ידבר ואלו מיינינו כל. לפיכך, היה הדיבור לא תיסה, בלשון נסתר ולא בלשון נוכח. ומפני כי ולשומרי מצוותיו, הוא דבק אל לא תיסה שאחריו נאמר. לכך כתיב, מצוותיו בלשון נסתר, לפי שהוא דבק אל לא תיסה, שהוא גם כן בלשון נסתר. כלומר, המילה מצוותי היא המילה האחרונה של הדיבור השני. והיא בדיוק לפני התחלת הדיבור השלישי. ובמעבר בין הדיבור השני לשלישי עוברים מגוף ראשון לגוף שלישי, לכן יש קרי וכתיב שמצד הקרי זה גוף ראשון, ומצד הכתיב זה גוף שלישי. ברור? בוקר נפלא, כבוד הרב. כבוד הרב, ממש גורם לי ללמוד את הקוראן. הרב מגלה לנו שזה יכול לפתור בעיות רבות בתקשורת. אז זה יהיה ממש ראוי לעשות כן. אכן? תראה, לפני שלומדים את הקוראן, יש כמה דברים יותר חשובים ללמוד. למשל, תורה.
נביאים כתובים.
שבכתב ושבעל פה. זה נראה לי מאוד חשוב. אבל צריך גם לדעת מה שאומרים אחרים. נכון? הרי אין מושיבין בסנהדרין, אלא מי שבקי בכל החוכמות, בכל הבלי עבודה זרה וכו'. לכן ברור שתלמיד חכם צריך להיות בקי גם בדברים האלה. אבל אני מציע לך בכל זאת לשמור על איזה שהוא סדר. ניסוי אחרון. שלפי ההסבר הזה אסור לנו לרדת מארץ ישראל?
זה לא ניסוי, זה ניסוי.
והרי כן ראינו שמותר. תודה. הניסיון כשל. לא ברור עדיין מה השאלה.
הוא רוצה יותר לצאת לחוץ.
מה? הוא רוצה יותר לצאת לחוץ. הוא נשוי. אני מכיר אותו, הוא נשוי. הוא נשוי, אני מכיר אותו. טוב, לא תהיה לך ברירה, זה יהיה בטלפון, אין מה לעשות. טוב, והרמב"ן ז"ל פירש. כי לכך שם השם אלוהיך בלשון נסתר. עכשיו, יש ההסבר של הרמב"ן. למה כתוב לא תישא את שם השם אלוהיך? היה צריך להיות כתוב לא תישא את שמי. למה את שם השם אלוהיך גוף שלישי? כי אנוכי ולא יהיה לך בלבד שמענו מפי הגבורה. ומכאן ואילך משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. ולכך כתיב בלשון נסתר, כאילו משה ידבר לא תישא את שם השם אלוהיך על השווא. האמת היא, הדבר הזה הוא מחלוקת בין התנאים. שדעת חכמים ששמענו כל עשרת הדיברות, ודעת רבי יהושע בן לוי ששמענו רק שני הראשונות. ולכן בשתי הראשונות נאמר אנוכי ולא יהיה לך על פניי, מצוותיי, אנוכי השם אלוהיך אלקנה פוקד עוון וכו'. מה שאין כן באחרות זה כבר לא מפי הגבורה ישירות, לכן זה גוף שלישי. ככה אומר רבי יהושע בן לוי. כלומר זה כבר לא, זה לא הרמב"ן, זה בעצם ויכוח קדמון הדבר הזה. והאמת היא שבתורה יש מקום לזה וגם מקום לזה. שינוי הסגנון מורה כדעת רבי יהושע בן לוי. מצד שני, כתוב מפורש, וישמיעם את דברו, וישמיע אתכם את דברו, עשרת הדברים. אז כתוב גם ככה וגם ככה.
מה
זה,
ואלוהים יעננו בקול?
יעננו בקול, כדי שהשם דיבר איתו.
משה אומר.
משה ידבר. והאלוהים יעננו בקול. כבר משה מדבר, ואז משה, הקדוש ברוך הוא עונה לו. מה הבעיה?
מה הוא אומר לו?
מה משה דיבר?
לא, מה משה דיבר? הוא דיבר את הדיברות.
איזון חוזר.
מה הקדוש ברוך הוא?
מה הקדוש ברוך הוא? לא, מי אמר שמשה אמר את הדיברות? בכלל לא ברור.
לא, אם אנחנו רואים ששתי הדיברות הראשונות אמרו אותם הקדוש ברוך הוא, ומכאן
ואילך
משה ידבר.
אה, מצד זה.
הוא אומר את הדיברות.
כן.
מה זה ואלוהים יעננו בקול?
ואלוהים יעננו בקול, הקול שבתוך דברי משה, ששכינה מדברת מגרונו של משה. כן. ואין צריך לומר כן. כך, זאת אומרת, המערב חולק על הרמב"ן, עוד פעם, כי אף על גב, כי משה ידבר, היה הדיבור, שמשה ידבר, היה הדיבור בא מן השם יתברך, שהרי כתיב את עשרת הדברים, דיבר השם על כל קהלכם. אבל הפירוש, כמו שאמרנו, וזה בעצם המהר"ל מכריע כדעת חכמים. כי שני הדיבורים שהם קבלת מלכותו יתברך, זה היה לנוכח לישראל, כי זהו עצם קבלת מלכותו, מלכות הקדוש ברוך הוא עליהם. ולכך היה דיבור לנוכח. זאת אומרת, לפי המהר"ל זה לא בגלל שהשם פה דיבר בנוכח ופה לא דיבר בנוכח, אלא בגלל שתוכנן של הדיברות מחייב שהקדוש ברוך הוא ידבר בלשון גוף ראשון בשתי הראשונות, ולא ידבר בגוף ראשון בדיברות האחרונות. ומפני כי הדיברות האחרונות יותר מתחברים מאחת כמו שהתבאר, שהרי חמישה דיברות אחרונות שבמשנה תורה הם בוו החיבור, ואף כי חמישה דיברות הראשונות לא נאמר בהם וו החיבור, מכל מקום מתחברים יחד כמו שהתבאר. כלומר, יש קשר ענייני בין חמש הדיברות הראשונות. ולפיכך כתיב במשנה תורה, ולשומרי מצוותיי, לשון מדבר בעדו, ואחר כך הדיבור השלישי בלשון נסתר. וכן כל שאר הדיברות לא היה אלא דיברות, מלא תיסה ואילך החיבור עם שני דיברות הראשונים, כי הראשונים בלשון מדבר בעדו. אחר כך בלשון נסתר. ולכך התיבה האחרונה, מן לא יהיה לך שהוא לשומרי מצוותי, ומצוותיו בלשון נסתר, לחבר דיבור זה עם, עם אותם שבאו אחריו. כלומר, יש צורך לחבר. כמו שמצאנו שיש וו בין לא תרצח לבין לא תנאף בדיברות אחרונות. לא תרצח ולא תנאף. בעוד שבדיברות ראשונות כתוב לא תרצח, לא תנאף. אבל, אז אותו דבר היה צריך כדי לחבר בין הדיברות שבהם הקדוש הוא מדבר בעד עצמו, לבין הדיברות שמדבר, שמדברים עליו בלשון נסתר, היה צריך להוסיף וו. לכן יש מצוות וו. וכן מה שאינו בדיברות האחרונות, וכל בהמתך. טוב, זה כבר לגבי הדיבור של זכור את יום השבת, בזה נעסוק בפעם. יש פה עוד שאלה. יש בתורה פסוקים רבים חוץ משתי דיברות ראשונות, שבהם השם מדבר בגוף ראשון. כיצד זה מסתדר? למה לא? הבעיה שלנו זה לא שהקדוש ברוך הוא מדבר בגוף ראשון, אלא למה בתוך עשרת הדיברות יש שינוי הסגנון. זה מה שהטריד אותנו. אבל זה שפרשה שלמה בגוף ראשון, פרשה אחרת בגוף שלישי, זה בסדר גמור. עד כאן להיום. שלום.